אורות התורה פרק ת' סעיף ה'. כמו בכל הבריות שבעולם המוחשי המתאבות על ידי הרכבות שונות שיש מהם על ידי הרכבה טבעית ויש מהם על ידי הרכבה מלאכותית, כן בכל מושגי השכל ובכל הנמצאים הרוחניים שהם חזקים במציאות ממושגי המוחשים, יש הרכבות טבעיות ויש הרכבות שכליות, ויש לו לכוח היצירה להדמיד ולהתגבר עד אין קץ להרבות חיים ומציאות לטובה. על כן משובח מאוד המחבש דברים כדרכה של תורה בכל אופניה, ובלבד שיהיה על פי דרך השם המתאים עם יושר השכל והמוסר הטוב, שכלל כל זה הוא יראת השם באמת שהיא ראשית דעת. וצריך להשכיל שהאבות עם כל התולדות הם ביחס לערך הכוח הלוקי אשר בהם בריאה אחת בעלת איברים, שכפי התרבות פרטיה תוסיפך אלו שלמות. ועם זה לשמור בכל האפשר את ערכי המדרגות הפרטיות, שאם יש לאדם כישרון להשתמש בשכלו בחידוש עניינים יותר נעלים ומועילים, לא יורידו לדברים קטנים מהם, אף פי שגם כל דבר קטן המועיל ומיישב את העולם, והרי הוא טוב הרבה מכל פתיה דאלמה וכל חפצים לא ישבו בה. ויש שנגד חופש השכל לחדש ברחבה מתעורר כוח הניגוד של יראת שווא, שמקורו ותפקידו הוא לשמור את העמדה של היסוד הטוב הישר בדרך החידוש, אבל צריך לנצחה ולהתהלך ברחבה. וכיוון שהאדם עומד וקבוע על יסוד הטוב, כל למשכח ידרוש ויגדיל תורה ויאדיר. כמו כן צריך להרחיב ולחדש כראוי בכל חידושי העולם, בדברים טבעיים ובמלאכות, כי כל פועל השם למענהו, וצריך להיות אוהב את הבריות ורוצה בקיומם ובשכלולם, ודעה זאת מביאה לאהבת השם יתברך. אז הסעיף הזה, הנושא שלו, זה עידוד לחידוש, לחדש. כן, הרב אומר, איך להתייחס לחידוש, ומה... כן, איך להתייחס לחידוש, ולמה החידוש זה דבר מועיל בעולם. אז הוא מתחיל. כמו בכל הבריות שבעולם המוחשי המתאבות על ידי הרכבות שונות, שיש מהם על ידי הרכבה טבעית, ויש מהם על ידי הרכבה מלאכותית. כלומר, הוא מתחיל במשל, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בששת ימי בראשית. כן, ברא את העולם שישה ימים. אז היינו אומרים, אם הקדוש ברוך הוא החליט שאחרי שישה ימים נגמר העולם וראה את כל העולם טוב מאוד והגיע שבת, אז אל תעשה שום דבר, אל תחדש שום דבר, אל תיגע בעולם. העולם הוא טוב בלי שאתה נוגע בו ומשנה אותו. על זה אנחנו אומרים, זה התפיסה של הפילוסופיה היוונית שמעלילה, כן, את העולם, מחשיבה את השלמות שיש בעולם. אנחנו מאוד מאוד מחשיבים את השלמות שיש בעולם, אבל אנחנו מחשיבים את השלמות שיש בעולם לא כשלמות סטטית עומדת, אלא כשלמות שיש בה כל הזמן רענון, חידוש, המשכיות. כן, העולם נברא, אבל הקדוש ברוך הוא יצר בעולם, תמן בעולם את הכוח שהעולם ימשיך לצמוח, ימשיך להתפתח, ימשיך לפרוח. כמו שאנחנו אומרים, אשר ברא אלוקים לעשות. הקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה שמכוח מה שהוא ברא, כן, היא יכולה להיות עוד עשייה, והבריאה הזאת היא אין סוף של יכולת להמשיך אותה. אז זה בעולם המוחשי. אומר הרב שבעולם המוחשי יש לנו שני סוגות של עשייה, של חידוש. יש חידוש שהוא הרכבה טבעית, ויש על ידי הרכבה מלאכותית. כן? אז אני, איך שאני מבין, הקמה טבעית זה שיש את הטבע ואתה מפעיל את הטבע על ידי זה שאתה משתמש בטבע, אתה מוציא מה שתמון בטבע. האדמה יכולה להצמיח צמחים, יכולה להצמיח אילנות ופירות וירקות, אבל אתה צריך לזרוע, לקחת משהו מהטבע, זרע מהטבע, ולשים אותו בתנאים שמתאימים לטבע של הזרע להתפתח, וכך לתת לאילן לצמוח. זה סוג אחד. או באותה מידה בעלי חיים ואדם, יש להם זרע וביצית, והם צריכים, כן, להביא ילדים, להביא תולדה. הם לא מייצרים פה איזושהי יצירה חדשה, אלא הם משתלבים בטבע, כן, נוגעים בטבע, משתמשים בטבע, משנים את התנאים של הטבע, כדי שהצמיחה שיש בטבע היא תשמר את עצמה. כלומר, זה סוג חידוש שיש בטבע, הכל כבר נמצא בכוח, גם ההרכבה המלאכותית נמצאת בכוח, אבל פה זה רק להופיע את מה שתמוד בטבע, על ידי זה שאתה עושה מעשים, כן, זה הרכבה טבעית. ויש על ידי הרכבה מלאכותית. מה זה הרכבה מלאכותית? זה כל המלאכות שהן קשורות, שרק האדם עשה אותן. כגון, כן, אם ניקח את למתת מלאכות בשבת, אז ה-11 המלאכות הראשונות, שזה נגיד מה שנקרא סידור הדפת, זה יותר מלאכות שהן טבעיות. כן, אתה לוקח את הזרע, אתה מצמיח אותו, אחרי כן אתה מנפה אותו, אתה זה. עברה, אני מניח שגם זה קשה לי להכריע, נראה לי שהעברה היא בוודאי הרכבה טבעית. האנרגיה של האש היא תמונה בתומם, באבנים האלה, ואתה על ידי חיכוך, כן, מוציא את האש שתמונה באבנים. כן, או אתה חופר בור באדמה, וכן, ומגיע למים, לבאר או משהו כזה שיש שם מים או למעיין. אבל יש גם מלאכות שהן מלאכותיות, למשל בוינה, בבונה יש דומם. כן, אתה מחדש, מייצר איזושהי יצירה שהיא כבר, שהיא לא תמונה בטבע, אלא רק מכוח הצורך האנושי, רק זה שהבר אנוש צריך להשתמש באבנים בצורה מסוימת כמגננה לגור, אז הוא מחדש משהו שהוא מלאכותי. כן, או אני יודע, יכול להיות הכותב, כן, הכותב, שגם אתה רוצה לייצר ספר, אז אתה, נכון שאתה משתמש בחומר, גם בבנייה אתה משתמש בחומר, בכל הדברים אתה מחדש בחומר, אבל עיקר היצירה היא היצירה שהיא נובעת מהחידוש של האדם, מזה שהאדם יוצר בניינים, האדם יוצר שפה, כן, האדם יוצר איזשהו דבר חדש שהוא לא היה בטבע, כן, זה דבר חדש. כלומר, יש הבדל בין ג'ונגל, מקום שהוא טבעי והאדם היא רק ישתלב שם, לבין עיר שרוב מה שיש שם זה יצירה אנושית יותר, זה משהו מלאכותי יותר. כן, זה בעולם המוחשי. אומר הרב, צריכים להתרגל לדבר הזה, שתמיד העולם המוחשי הוא רק משל לדבר האמיתי, שהדבר האמיתי יותר זה העולם הרוחני, העולם הפנימי, העולם המופשט יותר. ומה שאתה מוצא בעולם המוחשי בקטן, בעולם הרוחני זה הרבה יותר עוצמתי, זה הרבה יותר חי, זה הרבה יותר בעל עוצמה, כן? כן, בכל מושגי השכל ובכל הממצאים הרוחניים שהם חזקים במציאות ממושגי המוחשים. זה סתם יסוד שאנחנו צריכים לחזור עליו הרבה פעמים. זה אחד מהדברים הכי הכי בסיסיים באמונה, להאמין ברוח. כבר דיברנו על זה כמה פעמים במשך השנה הזאת, כן? להאמין בדבר הזה שהרוח היא הרבה יותר ממשית ממה שאנחנו רואים בחושים. זה מה שגם הרב אומר כאן בזה, שמה שאתה רואה בחושים, שהקדוש ברוך הוא ברא עולם, הוא ברא עולם, וזה יפה מאוד הבריאה של העולם, של מה שהקדוש ברוך הוא ברא. והקדוש ברוך הוא ברא את זה בצורה כזאת שכדי שהעולם יהיה מתחדש, הוא יהיה אינסופי, ושזה, אז הקדוש ברוך הוא נטע בו את הכוח הזה של ההתפשטות, את הכוח הזה של ההתחדשות, את הכוח הזה שאפשר לייצר דברים חדשים. אותו דבר גם עולם הרוח ככה, וכל שכן שצריך שזה יהיה ככה עולם הרוח, זה מה שהוא אומר, שהם חזקים ממציאות מושגי המוחשים. אני חושב יש פה גם עוד חידוש. אנחנו היינו אומרים שלגבי לימוד תורה, לגבי תורה, מה זה תורה? תורה היינו אומרים זה מה שקדוש ברוך הוא אומר, זה דבר השם, כן? זה מה שקדוש ברוך הוא אומר. והיינו אומרים התורה היא בשמיים חקוקה וגמורה ואלוקית, וכשהיא יורדת אלינו שאנחנו מקבלים את התורה, לא שייך לשיהיה חידוש בתורה. כל מה שיש לך בתורה זה לנסות לכוון למה שהקדוש ברוך הוא התכוון בתורה, מה שהקדוש ברוך הוא כיוון בשמי שמיים. אז בתורה שיהיה חידוש, שבתורה יהיה איזה משהו שכאילו מתפתח, משהו שיד האדם יכולה לפתח את התורה, משהו כזה, זה כפירה להגיד כזה דבר. זה איזשהו דבר שהוא לא שייך במבט הראשוני. לבוא ולהגיד, אתה מחדש בתורה. מה אתה מחדש בתורה? התורה היא שלך? מה, אתה יכול לעשות בתורה מה שאתה רוצה? כן? מה זה הדבר הזה שאתה מחדש בתורה? התורה היא דבר השם. ואתה רק כולו מנסה רק לכוון למה שהקדוש ברוך הוא התכוון. בא הרב בכל הסעיף הזה ואומר לנו, לא, הקדוש ברוך הוא התכוון, כן, בכל הבריאה שלו, מהבריאה המוחשית אתה לומד גם על הבריאות הפנימיות יותר, על הבריאות הרוחניות יותר. שכשהקדוש ברוך הוא נותן את התורה, הוא נותן את התורה בצורה כזאת שלעשות, שגם בתורה אתה צריך לחדש, גם בתורה אתה צריך כן, ללמוד את התורה כזאת בצורה של חידוש. זה הקדוש ברוך הוא, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. כמו
האם זה באמת נקרא חידוש, או כל מה שתלמיד עתיד לחדש, אז משה רבנו כבר...
אז איך שאני מבין שהסעיף הזה בא להגיד, שגם המאמר הזה של חז"ל, יש המון צורות הסברה מה זה כל מה שהתלמיד ותיק עומד לחדש, כבר משה רבנו נאמר לו. אז יש את אז כתב על זה ספר יפה רוזנברג, קוראים לו פרופסור שלום רוזנברג, כן, הוא כתב על הנושא הזה ספר מאוד יפה. הוא הביא איזה 4-5 גישות איך להתייחס לעניין הזה של מה היחס בין מה שניתן מסיני לבין החידוש. אז פה אנחנו בסעיף הזה, הרב באופן פשוט, אני חושב שצורת ההסברה היא שזה לא זה שכל התורה שבעל פה זה לנסות להבין מה שנאמר מסיני, אלא מה שנאמר מסיני, נאמר מסיני הלב של התורה, המוח של התורה, הדבר העיקרי, ועל גבי זה צריך התפשטות של התורה, חידוש בתורה, צריך להמשיך את הזרם של התורה, את הזרם של התורה צריך להרחיב אותו, להגדיל אותו. ואז אתה שואל, אז איך אפשר להבין כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש כבר נאמר למשה מסיני, אז אתה חייב לומר שזה לא נאמר בצורה שהתלמיד ותיק אומר, אלא הכוונה, היסודות הכלליים, הדברים הבסיסיים, של הכיוונים הבסיסיים, הכל נאמר למשה מסיני, אבל ההוצאה לפועל והגילוי, אז התלמיד ותיק מחדש. כן, ככה אני חושב שלפי הסעיף הזה נצטרך להסביר את המאמר הזה שאתה אומר. אז אומר הרב, כמו שבעולם המוחשי, זה, אתה מבין את הדבר הזה, שקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ויש הרכבות טבעיות ויש הרכבות מלאכותיות, כן? אז גם בכל הנמצאים הרוחניים, מושגי השכל, וגם בכל הנמצאים הרוחניים שהם חזקים במציאות מושגי המוחשים, יש הרכבות טבעיות, ויש הרכבות שכליות. אז מה הפירוש? קודם כל הרב, כשהוא אומר כאן, בכל מושגי השכל, ובכל הנמצאים הרוחניים שהם חזקים במציאות מושגי המוחשים, יש הרכבות טבעיות ויש הרכבות שכליות, ודאי שהרב מתכוון, נמצאים רוחניים, גם לתורה, שהתורה היא אור רוחני. אבל הרב מתכוון לא רק לתורה, התורה זה סוג אור רוחני אחד, אבל יש מושגי שכל, יכול להיות שגם במתמטיקה, כן? גם במתמטיקה, יש חלק במתמטיקה שזה הרכבות טבעיות, ויש חלק במתמטיקה שזה הרכבות מלאכותיות, מלאכותית. אז אני לא מתמטיקאי, כדי לעשות לכם את ההבחנה, שאני יודע מה, משוואות זה נראה לי יותר, או משוואות, או פתרון בעיות כאלה של נעלם אחד או משהו כזה, זה נראה לי רק הרכבה טבעית. זה מתבקש שזה מה שיהיה הפתרון או משהו כזה. לעומת זאת, יכול להיות שיש גם במתמטיקה נוסחאות שהן מחדשות את החשיבה. החשיבה כאילו היא חדשה, היא יצירתית, היא לא על בסיס מה שזה לא רק לעזור, לפתור אותה, להשתמש בידיעות שכבר היו קודם, אלא ידיעות חדשות, אני יודע מה, או בחוכמות של חברה וכלכלה, כן? אז גם אני חושב שאני מבין יש חידושים שזה רק חידושים של הרכבות טבעיות, כלומר אתה יודע איך החברה היא באופן בסיסי, האדם צריך, אני יודע מה, להחליף סחורה עם חברו, זה, אז אתה כן, מחדש איך לעשות את זה בצורה נכונה, בצורה יותר נבונה, שהחליפים יהיו מדויקים, שזה יהיה דרך מטבע, כל מיני דברים, שזה זה מתבקש מהחיי החברה את הדבר הזה, כן, ואתה רוצה להיטיב עם החברה הכלכלית, אז אתה מיטיב את דרכי ההתנהלות שלה, את הביוקרטיה שלה, ויש גם בחוכמת הכלכלה שאתה עושה הרכבות מלאכותיות, שאתה מחדש אולי את אמצעי הייצור, או איזה שאתה מוצא איזשהו פטנט או איזושהי סיבה שהיא תגרום לזה שאני יודע מה, שהחברה היא תהפך להיות עשירה יותר, או נגיד בתחום הנפש של האדם. אז איך שאני מבין את זה, גם יש חוכמה שקשורה לנפש שהיא חוכמה של הרכבות טבעיות. זאת אומרת, יש אדם שיש לו כוחות נפש, ואתה צריך לעשות לו יותר סדר באיך להשתמש בכוחות הנפש, איך להתבטא, איך לעשות לעצמו סדר ביום, לא יודע, כל מיני דברים כאלה. ויש לפעמים שהאדם, כן, שהאנשים בחוכמת הנפש מחדשים איזשהו חידוש בנפש. יכול להיות שאם נגיד בשלב מסוים בתורת הנפש יחידשו את המושג הזה שיש תת מודע, אז החידוש של התת מודע זה לא היה רק חידוש של לעשות סדר במה שיש בטבע, אלא היה בזה איזשהו יצירת אדם חדש, כן? אתה מסתכל על האדם במבט אחר, כן? בהסתכלות אחרת, זה כבר ליצור אדם אחר, זן אחר של אדם. אם אתה מחדש בנפש האדם, שהאדם הוא פועל לא רק בצורה הזאת, אלא יש בו איזשהו כוח אחר, אני יודע מה שמפעיל אותו, אני יודע מה, או יש תורות סיניות שיש לאדם סהילה, או כל מיני דברים כאלה, שזה לא רק, כלומר, זה הדבר שצריך, אני לא יודע תמיד לעשות את הקו שיפריד בין הרכבות הטבעיות והרכבות המלאכותיות, אבל איך שאני מבין, יש דברים שהם תמונים בטבע, רק אתה צריך להפעיל אותם, ויש שהאדם בכוח היצירה שלו, הוא מחדש את הטבע, הוא מחדש דברים זה. אז, למשל, גם בטבע. אז דיברנו על הדבר הזה שאתה יכול לזרוע זרעים ואז יוצר אילנות, ואתה יכול להרכיב זנים חדשים, לייצר זנים חדשים. אז כשאתה מייצר בכלאיים זנים חדשים, זה יוגדר הרכבה טבעית או הרכבה מלאכותית. כן? אז זה משהו ביניים כזה, כלומר קשה לעשות בדיוק את ההבחנה. אז זה, עכשיו אומר איך שאני מבין הרב, שגם בתורה זה ככה, שגם בתורה יש שני סוגים של חידושים, יש שני כאילו צורות איך לחדש. יש אפשרות לחדש הרכבות טבעיות, כן? חידושים טבעיים, ויש חידושים מלאכותיים יותר. אז אני לא יודע מה הרב לא מרחיב פה להסביר מה כוונתו. אבל אפשר להגיד את זה, אפשר להבין את זה שזה הרב מתכוון. למשל, ניקח את עצם הדבר הזה, מה שחזל עושים, שחזל הם גם יש לחזל גזרות, יש לחזל גם תקנות. אז יש משהו שהגזרות של חז"ל זה קצת יותר טבעי, כן? שהתורה, יש את התורה ויש את זה שצריך לקיים את תרי"ג מצוות, צריך לקיים את דברי התורה, וחז"ל הם מחדשים גזרות. הגזרות הם נועדו איך לשמר או איך לדאוג לדבר הזה שדברי התורה יתקיימו. אבל גם חז"ל לא רק גוזרים גזרות, רבנן חכמים גם מייצרים תקנה. תקנה זה משהו חדש, כן? באים ואומרים פורים, אנחנו פורים קטן, באים חכמים ואומרים יש יום חדש שקוראים לו פורים. פורים זה כבר יצירה מלאכותית, כלומר זה איזשהו דבר חדש שחכמים מתקנים, איזשהו דבר חדש שהוא לא רק איך מה שכבר כתוב בתורה להשתמש בו בצורה שהוא יצמיח את המציאות ושהוא יתאים למציאות, אלא זה משהו חדש. אז זה אני אומר, זה יכול להיות דוגמה פשוטה להבדל בין חידושים טבעיים לחידושים מלאכותיים. או שאפשר להגיד, להבין את הדבר הזה שלפעמים החידושים הם בנויים בצורה כזאת שהם יותר נועדו למה שנאמר בדורות הקודמים. אני חושב יש איזה מאמר של הרב שאני חושב שהרב או הרב זבין, לא זוכר, יש לי איזה מאמר בראש לא זוכר איזה מאמר שהוא סוקר ואומר שבדורות של בהתפתחות תורה שבעל פה היו דורות שעיקר העבודה שלהם היה עבודת שימור וכינוס וסידור חומר, כן? והיו דורות שעיקר העבודה שלהם היה לחדש דרכים חדשות. כלומר, זה תמיד יש משהו שהוא יותר במה שכבר יש לנצל את זה, כן? אתה יכול לייצר סוג חיבורים כמו חידושי רב חיים, שזה לחדש מושגים, להסתכל על הדברים בצורה חדשה, כן? להסתכל על הדברים בצורה חדשה, ופתאום לבדוק את הדברים עם איזשהו מושג חדש שבדורות הקודמים בכלל לא היה את המושג הזה, ואז כתוצאה מאיזשהו מבט חדש אז אתה גם תחדש דינים אולי חדשים, והתורה היא משתנה, כן, לאורך המבט החדש. ויש דורות שהם יותר את מה שנאמר הם משמרים, מסדרים, משתמשים. אני יודע מה, אני חושב שהדור שלנו הוא הרבה גם דור של מסוג הזה של השימור, כן, יש בו צד כזה של שימור, חיבורים פה אנציקלופדיה תלמודית, או כמו מטיבתא, כל הדורים האלה, זה יותר סוג כזה של החוכמה הטבעית, זה לא לחדש מבטים, אבל יש בהחלט גם את הצד הזה, כלומר זה שני סוגים של איך אתה מחדש בתורה. או חשבתי גם עוד דוגמה לחידוש טבעי, חידוש מלאכותי. ניקח לדוגמה את הסוגיה שלמדנו על, נגיד, יש מושג כזה שחכמים יכולים להפקיע קידושין, או הפקר בדין הפקר, או יש כבר חכמים לעקור דבר מן התורה, כיוון שזו סוגיה שלמדנו, אני נותן את הדוגמה. אז יש שתי אפשרויות איך אתה מתבונן על החידוש הזה של הסוגיה. האם אתה בא ואתה אומר את הדבר הזה, או אפילו ניקח גם את הדוגמה הזאת של שעד אחד נאמן להעיד על אישה שמת בעלה. אז יש שתי צורות איך אתה מסתכל על כל, על כל הדברים האלה. אתה יכול לבוא ולהגיד, זה רק חידוש טבעי. מה זאת אומרת זה חידוש טבעי? אתה לא צריך לחדש פה כוח חדש או משהו כזה. זה לא זה שאתה בא ואתה אומר, יש איזשהו מצב חדש בעולם של עגונות, ואתה רוצה להיטיב את המצב עם העגונות, ולכן אתה משנה את הכללים של התורה או משהו כזה. אלא אתה בא ואתה אומר, על פי כללי התורה, כן, על פי כללי התורה, אני מצאתי את הדבר הזה על פי כללי התורה שהגיוני שעד אחד ממית לדוד על יגלוי הוא נשאר ממש כמו שתיים, ובאמת אין בזה כל כך חידוש, אתה משתמש באותם הכללים שנאמרו, זה רק אתה מצמיח אותם קצת, כן, ואחרי כן אתה מרחיב אותם לניפייד, ואתה יכול לבוא ולהגיד לא, הצורך החדש שנולד ומסגרת החיים החדשה שאני יודע מה, של גלות ושיש הרבה עגונות או משהו כזה, זה מה שהוליד איזשהו צורך מלאכותי לבנות מושגים משפטיים חדשים, כן? אז זה גם מה שדיברנו על, נגיד, על אפקינו רבנן קידושין. האם גם אפקינו רבנן קידושין זה בעצם בנוי על זה שזה, יש כבר את המושג הזה של קידושין מותנים. בסדר, אז זה קידושים, כל קידושים הם קידושים מותנים עם, עם דין דרבנן, כן? זה, זה כל האפקין, או שאתה אומר לא, שבאמת יש איזשהו כוח של חכמים, שחכמים משתמשים, כן? בשלב מסוים חכמים אמרו, שראו, שאי אפשר לסמוך על הבני אדם שהם עושים קידושים כהוגן, אז הם באו ואמרו, אנחנו נקבע שלא רק האדם מקדש, אלא אנחנו מעורבים באדם. אני נותן דוגמאות שונות לאיך אפשר להתבונן על החידושים בתורה, האם הם חידושים שהם יותר דומים לחידושים טבעיים או לחידושים מלאכותיים. אבל אומר הרב שצריכים לזכור את הדבר הזה, ששני הדברים נכונים. כלומר, איך שאני מבין, שיש משהו שחידוש מלאכותי בתורה זה בוודאי חידוש יותר גדול להגיד שהוא מתקבל. מילא חידוש טבעי, כן, מילא שאתה בא ואתה אומר איך את מה שהתורה אמרה ניישם, את מה שהתורה אמרה נראה איך זה מתאים למציאות החדשה או משהו כזה, זה דבר שאתה יותר יכול להבין, שיש לך טעם לעשות סוג חידוש כזה בתורה. אבל להגיד שגם כמו שבעולם החושים חידוש מלאכותי יש לו מקום, להגיד שגם בעולם התורה ובעולם הרוח יש איזשהו מקום לחידוש מלאכותי, זה חידוש גדול, כן, זה החידוש של הסעיף הזה, שיש חשיבות לדבר הזה. שיש הרכבות טבעיות ויש הרכבות שכליות, ויש לו לכוח היצירה להתמיד ולהתגבר עד אין קץ, להרבות חיים ומציאות לטובה. זאת אומרת, זה פה איזושהי תפיסה כזאת שהתורה היא טוב, והנוכחות של התורה בעולם היא מוסיפה טוב, ואם אתה ממשיך להגדיל את התורה בגזרות שלך, בתקנות שלך, בחידושים שלך, אז אתה בעצם לוקח את התורה למקומות חדשים, אז אתה מרבה עוד מקומות שיש בהם את הטוב הזה של התורה. כלומר, החידוש הוא זה שמאפשר לתורה להתפשט, להתפתח, להמשיך להזרים חיים, להמשיך להזרים חיות. אז אפשר להזכיר את, אפשר להרחיב על זה בכל מיני צורות, אבל נזכיר את השיטה המקובצת שאני חושב שמתאים להזכיר פה. אתם מכירים לגבי נכוניה חופר שיחים, שמסופר בגמרא במסכת בבא קמא, שנחומיה חופר שיחים, ביתו נפלה לבור מים, ואמר רבי חנינא בן דוסא, לא יכול להיות שאותו צדיק זרעו ימות בדבר שהוא עשה, שהוא עשה עם זה חסד לעם ישראל, זה, ולכן אמר רבי חנינא בן דוסא בשעה ראשונה אמר כך זה, אבל כשהוא הגיע שעה כזאת שאם היא תישאר בבור היא תמות, אמר רבי חנינא בן דוסא בוודאי שהיא תעלה. למה? כי לא יכול להיות שמי שעשה חסד עם, 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 עם הבורות, זרעו ייכשל בדבר הזה. שואל תוספות, שואל בשיטה מקובצת, אבל בגמרא אחרת כתוב שבנו של נחום חופר שיחין הוא כן מת בבור.
בצמא.
מה?
בצמא.
אז איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? אז אומר השיטה מקובצת, אומר השיטה מקובצת, שרבי חנינא בן דוסא, הקדוש ברוך הוא שומע למה שהצדיקים אומרים, רק משום שרבי חנינא בן דוסא אמר על ביתו של רבי נחוניה בן חופר שיחין שהיא עלתה, אז המציאות נעידה שהיא באמת עלתה. כלומר, החידוש של רבי חנינא בן דוסא להגיד את הדברי תורה האלה, זה יוצר מציאות, זה יוצר את המציאות הזאת שהיא באמת עלתה. אז ככה אומר השיטה מקובצת. אז אני לוקח את זה כאילו לסעיף הזה שאומר כאן הרב, יש משהו שעצם הדבר הזה שחכמים למשל רוצים לחדש משהו משום עיגונה, או חכמים רוצים לתקן איזה משהו, זה כשלעצמו גורם, כן, היום אתה תגיע לפורים, ליהוד ד' באדר, אז זה שחכמים קבעו את הדבר הזה, אז הם מייצרים שיהוד ד' באדר יש בו אור אחר, יש בו חיות אחרת. כלומר, הקדוש ברוך הוא נותן את המציאות הרוחנית הזאת שקוראים לה, את החיות הרוחנית הזאת שקוראים לה תורה, והתורה היא לא דבר סטטי, הוא דבר שיכול להמשיך להחיות את המציאות. איך הוא מחיה את המציאות? הוא מכיר את המציאות על ידי זה שהתורה ממשיכה להתחדש, שהתורה ממשיכה להתייחס למציאות, ועל פי התורה באים תלמידי חכמים ומחדשים עוד איזשהו מושג ועוד איזשהו מושג, ואז כל המציאות נהפך להיות מציאות של תורה, מציאות שהטוב של התורה יותר שייך, כן? זה מה שהוא אומר, יש לו לכוח היצירה להתמיד ולהתגבר עד אין קץ, להרבות חיים ומציאות לטובה. ובעצם אומר הרב שהתפיסה היא בעצם בדיוק הפוך, לא לחשוב שעל ידי זה שיש יכולת לעשות כוח חידוש, זה הופך את התורה לאנושית. ממש בדיוק הפוך. מה שהופך את התורה לאנושית, אם לא היה אפשר לחדש. אם לא היה אפשר לחדש, אז כביכול התורה היא איזה משהו מוגבל, איזה משהו סטטי, איזה משהו עומד, שזה זה מה שיכול לזה. אבל כל דבר אלוקי הוא דבר אינסופי. כל דבר אלוקי הוא חי, נושם. הוא אינסופי כזה, הוא הולך ומתגבר. זה כמעיין המתגבר. כן? הוא הולך ומתגבר. זה הולך ומתגבר. אז זה החידוש. כלומר, דווקא בגלל הצד האלוקי שיש בתורה, אז חייבים לקבל את הדבר הזה שיש בתורה את היסוד הזה של החידוש. כי מהו היסוד של החידוש? היסוד של החידוש זה היסוד של ההתגברות עד אין קץ, שזה הגילוי המרכזי של אור אין סוף. הגילוי המרכזי של אור אין סוף שהוא אין סוף. זאת אומרת שאין בו קץ. איך זה נעשה? על ידי החידושים. זה מה שככה אני מבין את דברי הרב פה. כן? יש לו לכוח היצירה להתמיד להתגבר עד אין קץ, להרבות חיים ומציאות לטובה. ועל כן משובח מאוד המחדש דברים כדרכה של תורה בכל אופניה. אז זה אומר הרב, בסדר, אבל חידושי תורה צריכים לשים לב. שהרב כאילו בסעיף הזה הוא נותן המון המון מרחב, אבל הוא אומר יש בכל אופן שני תנאים בסיסיים. ובלבד שיהיה על פי דרך השם המתאים עם יושר השכל והמוסר הטוב. כלומר, יש שני תנאים שהם אבן הבוחן לזה שהחידוש יחדב חידוש של המשך תורה. מה? התורה, פקודי השם ישרים, זה יסוד אחד. שצריך שהחידוש הוא ישר. מה זה חידוש ישר? חידוש שכשאתה אומר אותו, בסופו של דבר לא יוצר אבסורדים. דברים שהם מוזרים, דברים שהם עקומים, לא שמנותקים מהחיים, כן? דברים אבסורדים. זה האבן הבוחן של השכל. והדבר השני, שזה צריך שזה יהיה דבר שהוא מחזק את הטוב. אנחנו נמצאים בעולם שיש בו מלחמה בין הטוב ובין הרע, וכל החידושים של תורה הם צריכים להיות חידושים שהתולדה שלהם, התוצאות שלהם, שזה יוסיף למוסר הטוב. כן? כלומר, שגם במציאות, בסופו של דבר, יתקן את העולם, יגרום לזה שהטוב יוכל יותר להופיע בעולם. זה מה שהוא אומר, זה שתי אבני הבוחן של חידוש בדברי תורה. כן? ובדבד שיהיה על פי דרך השם המתאים עם יושר השכל, והמוסר הטוב. שאומר הרב, שאתה שואל את עצמך, אז מה הדבר, המכנה המשותף, לכל חידושי התורה? כן? מהו הכלל שהוא עומד בבסיס כל חידושי התורה? שכלל כל זה הוא יראת השם באמת שהיא ראשית דעת. כלומר, מה הדבר שמחבר את כל חידושי התורה? שאתה בא ואתה אומר, זה נמצא בפנים. ושעם ישראל יודע לבוא ולהגיד, את זה אני מקבל. ואת זה אני לא מקבל, זה חידוש שאני לא מקבל אותו, זה חידוש שהוא לא ייחשב המשך של תורה. אומר הרב, אבן הבוחן בעיקר, הוא האם זה חידוש שהוא דבוק ביראת השם, כלומר שהוא יצא ממישהו, שהוא התייחס לתורה כאור אלוקי, שהתייחס לתורה בגודל האלוקי שיש בה, ומתוך זה הוא מחדש, כן? והוא לא התייחס לתורה כאיזשהו דבר אנושי, הוא לא התייחס לתורה כאיזשהו דבר שבקלות אפשר לחדש בו, שאתה יש לך יראת כבוד לדבר הזה. אז זה הדבר, המכנה המשותף שצריך להיות בכל חידושי התורה, מה שאתה יכול למצוא בנקודת הנקודה שהיא הפכה אותם לתורה, זה שהיה להם את העניין הזה של יראת שמיים. אתם מסתכלים על השעון כי...
יש מה?
מה? טוב, אז נעמוד פה, אנחנו נשלים עוד כמה דקות.